דיסקליימר, תוכנית זו כוללת שפה לא תקינה, צחוק יד על לפרקים, דברים שיכולים להתאפס כלבונות גם אישיים וגם כלליים, וזלזול כללי בסמכות, וסוג של מרדנות אפקטיבית.
ושנאת אדם.
ושנאת אדם. ההאזנה על אחריותכם בלבד.
I hate you.
Oh, I love you. וברוכים הבאים לתוכנית 136 של ספק סביר.
וופ טי דו.
וואו.
כן, 136.
עוד מעט נגיע ל-140. לעולם לא נגיע ל-150. לעולם לא.
כן.
פעם היינו עושים 50 תוכניות בשנה.
אנחנו בגרף הסימפטוטי הפוך.
יצא לנו מהחגים, נו. The Never Winter Nights.
נכון.
You could consider this a mental breakdown, or maybe a midlife crisis.
The Never Winter Nights.
משחק כזה, שאני חייב לשחק את זה באובססיה ולא לעשות שום דבר אחר.
ג'קי צ'אן מאוכזב ממך.
זה גם נכון. אני הייתי לקראת ממש, כאילו כבר כמובן ראיתי הרבה סרטים נדרים, אבל הייתי לקראת הקרם של הקרם. Fucking late 80s, early 90s.
כשהפגיעות המוחיות היו ממש מגניבות, אבל עדיין לא הפריעו לו לעשות את מה שצריך.
אף פעם לא הפריע לו. יש אמרו שזה עזר.
היום יום שבת הרביעי למאי 2013,
הידוע the fourth be with you.
הידוע גם בתור יום סטאר וורז או היום הולדת של אביב.
Fucking nerds.
או היום הולדת של יורה.
במקרה השנה.
בקושי שומעים אותך ככה.
מזל טוב לאביב. אביב מזל טוב.
לליורה.
אבל כן.
אצלי זה רק בעברית. אתה לא יכול להגיד לי למשל Happy New Year היום. Happy Birthday היום.
צפרת אבל לליורה.
צפרת אבל. צפרים.
אוקיי.
טוב, לי יש שני דברים. וגם הבאתי אמת או ספק סביר. ככה בשביל לזרום עם העניין.
יש יותר משתי דברים.
אז אולי אתה
תתחיל. אבל לא האייטמים לתוכנית.
היי, גם לי יש אייטם היום.
אז אולי את תתחילי עם אייטם.
אני אתחיל עם אייטם.
That's right.
אוקיי, זה אייטם קצר ונחמד, לא נחמד.
לא נחמד.
זה הסוג שאנחנו אוהבים.
אוקיי. זה אייטם שהוא מסביר לאנשים שהם טיפשים, כמו תמיד.
במיוחד מה שאנחנו אוהבים.
זה נשמע רגיש במיוחד.
רגע, שנייה, אני רק אעלה אותו. אז האייטם הוא לכבוד הקיץ שמגיע.
ייי, קיץ.
ולכבוד האנשים שיוצאים הרבה לים, בעיקר הרבה אוכלוסייה מאוד מתורבטת, שמורחת על עצמה קרם הגנה ויוצאת לאילת, המוני בני בתי ישראל, אנשי, ילדים ונוער ואנשים מזיקים יוצאים לים באילת בעיקר. ולאנשים שמסתובבים בעולם, והנושא הוא שמחקר שפורסם בכתב העת Environmental Health Perspective.
אוקיי.
Okay. Okay? אז הוא אימת את החשד שקרם הגנה שאנחנו מורחים על הגוף עושה בליצ'ינג באלמוגים. עכשיו, מה זה בליצ'ינג באלמוגים? וזה, אני אסביר מה בעצם קורה ומה התופעה. אז התופעה היא שאלמוגים זה סימביוזה בין עצות לאלמוג עצמו. העצות בעצם עושות פוטוסינתזה ומספקות הרבה מאוד מחומרי הבסיס של האלמוג. הן גם עוזרות לו בהשקעת הסידן, שזה בעצם השלד של האלמוג. האלמוג בעיקר מספק לעצות הגנה. הצבעים של האלמוג זה בדרך כלל מהעצות שיש בתוך האלמוג, וזה סימביוזה שהן חיות ביניהן. עכשיו, בתוך הקרם הגנה מסתבר שיש כל מיני חומרים כימיים שמה שהם גורמים, הם נכנסים לתוך האלמוג והם גורמים לנגיפים רדומים שנמצאים בעצות עצמם, לווירוסים, נגיף זה וירוס, להתפתח ולהגיע למצב שהם מפוצצים את העצות. הם מתרבים, מתרבים, מתרבים בתוך תאי העצה, הם מפוצצים את תאי העצה, ואז העצות יוצאות בעצם מתוך האלמוגים. זו תופעה שנקראת בליצ'ינג. האלמוג נהיה לבן כולו, וזה נקרא אלבנה גם כמובן בעברית, וזה בעצם הורג את האלמוג, כי אין לו עצות שיספקו לו את חומרי הבניין הבסיסיות. החומרים הכימיים האלה הם מסיסים בשומן, אז הם עלולים להצטבר גם ברקמות של חיות ימיות ולהזיק גם להם. אז קודם כל, עוד לפני שפורסמו תוצאות המחקר, היה חשד באתרים, אתרי תיירות כאלה ואחרים, שיש בהם הרבה שחיינים פופולריים וכולי, ויש בהם מצות, היה להם איזשהו חשד שהחומרים הכימיים שנמצאים בתכשירים גורמים לאותו בליצ'ינג, ומתוך זה בעצם התחיל את המחקר. אז בחור בשם רוברטו דנוברו, מהאוניברסיטה הפוליטכית של מרקה ביונקה באיטליה, או משהו כזה. מרקה בנון, איפה אביב? מרקה בנקונה באיטליה. הם לקחו דגימות של אלמוגים מכמה ימים טרופים, גם מים סוף. הם הוסיפו להם דמי ים, הם הוסיפו כאילו לאלמוגים, הם שמו אותם בתנאים של מי ים, והם שמו יחסית כמות מזערית של 10 מיקרוליטרים לליטר, קרם מסנן קרינה, והם ראו איך הנגיף בעצם מתעורר. כמובן שהייתה קבוצת ביקורת שבה לא שמו וראו שזה לא קורה וכולי. והם ראו איך לאט לאט רגע. בעצם מה שקרה במים, הם מצאו הרבה מאוד עצות והם מצאו בהם את אותם טפילים, וירוסים. וככה הם הגיעו למסקנה שבאמת הקרם הגנה הזה הוא מה שמבצע את הבליצ'ינג באלמוגים. זאת אומרת, זה ניסוי שהוא יחסית פשוט לעשות אותו. שמים את האלמוגים בתנאים שלהם, במעבדה, לא בעיה לסמלץ.
אבל למה הם שמו רק קמצוץ? איך? לא שמו גם מקרים שהם שמו הרבה?
לא, הם לפי מה שכתוב פה לפחות, הם כתבו שרק מספיק היה דגימות מזעריות.
אני מניח שאתה יודע, הרי זה אמור להישתף מאנשים שנכנסים לים.
בדיוק, ולכן זה אמור להיות כמות מזערית. עכשיו הם אומרים ש...
יש לך אופציה לעשות dose response, לראות שאתה לא... כי אתה שם כמות מזערית, יכול להיות שאתה נופל על משהו אחר שמשפיע.
כן, אבל אם אתה לוקח בדיוק את אותו... בונה בדיוק את אותה סביבה, אותם אלמוג... זאת אומרת, אלמוג הרי אתה יכול לחלק אותו נגיד לשניים. זה משהו גדול, ואתה שם חצי פה וחצי פה, וזה הדבר היחיד של שונה ביניהם.
כן, וקשה לשמור על מזיהום, את רוצה לוודא את זה, כאילו, וזיהום מזערי, את רוצה לעשות גם קצת וגם אמצע וגם הרבה, בשאיפה. כאילו, זה ניסוי סבבה, הוא יכול להיות יותר טוב, זה כמו שאני אומר.
אוקיי, אז אני מסכימה עם ברק שאולי צריך לבדוק את זה עוד פעם, אבל מה שהם אומרים קודם כל מהדגימות היה כמות גדולה יחסית של נגיפים, ואומרים שהדגימות נלקחו מאתרים שונים בעולם, ובגלל שזה נלקח מהרבה מאוד אתרים שונים בעולם, ועדיין זה התפתח, אז הם הסיקו שהנגיף עצמו נמצא באותן העצות האלה, שעצות שחיות באלמוגים נקראות זוקסטנלות. Okay? ככה מכנים אותם, אז הם הסיקו שזה בא מתו, כי הדבר המשותף בין כל האלמוגים בעולם, זה שכולם בנויים על אותם עצות, על אותו מין של עצה. עכשיו, הם גם בדקו את ההשפעה של רכיבים נפרדים, זאת אומרת, הם בודדו גם רכיבים נפרדים ממסנני הקרינה, ולא רק את כל הקרם, ומצאו שכל אחת מארבע תרכובות אורגניות מסוגלת לגרום בריכוזים יחסית נמוכים להלבנה של האלמוג. טוב, אז יש תרכובת אחת שהיא חומר משמר שנקרא פרוון, ומסנני קרינה מסוג זינמט, בסוג אחד עוד שגורם נקרא בנזופנון, ונגזרת של קמפור שזה מטיל בזן איזשהו חומר, לא משנה, זה ארבעה חומרים שהם מצאו שהם בעצם המרכיבים, כשבודדו אותם הם גרמו לשחרור, לעומת מרכיבים אחרים שבודדו מקרם ההגנה שלא גרמו נזק.
אוקיי,
יש קרם הגנה שאין פה את החומרים האלה?
איך?
יש קרם הגנה
שאין
זהו, בו?
אז זהו, אני בדיוק אגיע לזה. אז קודם כל ההמלצה היא, אם אתה כבר הולך לחוף וזה, וחשוב לך לשמור, אז תשתדל או לקחת תכשירים שמבוססים על טיטניום דיוקסיד, יש כנראה תכשירים שעל זה מבוססים והם לא מכילים, וההמלצה הכי טובה נגד השמש בכלל, זה פשוט להיות עם חולצות ארוכות. לבנות, דקות, זה החולצות שעושות את העבודה הכי טוב. והבאתי את האייטם הזה מכמה סיבות, כמובן יש קיץ ואנשים יוצאים לים, ועוד משהו שאני רוצה להגיד בהקשר, זה לכלוך בים. המון אנשים זורקים לכלוך בים, ניילונים זה אחת הבעיות הכי גדולות בים, גם בים תיכון, צבים, יש הרבה צבים והרבה דולפינים בים תיכון, הם רואים בזה את הצורה של מדוזה, הם בולעים את זה והם מתים מזה. אז חברים יקרים, למרות שלא שומעים אותנו, אני אשתוק. כשאתם הולכים לים, אל תזרקו זבל, אלא אם זה משהו ממש אורגני, בסדר, אבל אם הוא לא אורגני, פשוט אל תשאירו בים. הרבה מאוד בעלי חיים מתים מזה, פשוט מתים מזה. ותשתדלו לא להשתמש.
אף אחד מהמאזינים שלנו בחיים לא היה עושה דבר כזה.
אף מאזין שלנו.
הולך לים, כלומר. הולך לים, כלומר.
הולך לים. כן, אז המאזינים שלנו סחים שלא הולכים לים.
אבל זה מגניב, כי אני הייתי מצפה ש... כאילו ברגע שאת אמרת את זה, לי קפץ בראש שזו תגובה כימית שעושה את זה. לא הייתי חושב שזה מעורר וירוס שהוא האבן
אדום. זה לא תגובה כימית, זה יש שם איזשהו וירוס רדום שהחומרים האלה מעוררים אותו, והוא מתרבה ומפוצץ את התאים. ובליצ'ינג זה תופעה נוראית שקורית.
אם לא היית מוסיפה את זה שחיות אחרי זה נפגעות מזה, why would I care?
כי זה הבסיס של כל השונית. בעלי חיים בשוניות לא יכולות לגדול בלי אלמוגים. זה בשבילהם, זה לא רק בית, זה גם... אוקיי. עכשיו,
מה אומר עליך?
למה זה חשוב לא להראות? תהיה לחיות,
אני לא מכיר אותם.
איך אוסטרליה תוכל לשרוד בלי התגמולים מתיירות אלמוגים?
יפה. אני רוצה רק להגיד שלאבדיל מדגים ש... קל להם יחסית להתרבות חזרה, אוקיי? דגים משריצים ומשריצים כמויות, אלמוג גדל כסנטימטר בשנה.
רגע, אבל זה...
אלמוג שמת זה משהו שלוקח שנים לבנות אותו.
כמו עץ שמת?
זה יותר גרוע, עצים, לא, עצים אפילו צומחים יותר מהר מאלמוגים.
כן, אבל...
כי עצים יש להם את הפריחה הראשונית אחרי שיש שריפה, אז יש כזה התעוררות של כל היער. ואלמוג זה הרבה מאוד.
למה אתה כזה נגד?
למה אתה שונא את הים?
מה? זה פשוט אכפת מהחתיכת סלע הזאת, תגיד לי.
אבל זה לא חתיכת סלע, זה בזכות זה יש... דרך אגב, הרבה מאוד, הרבה מאוד מתרופות מופקות משוניות מאלמוגים ומספוגים. ובלעדיהם... טוב, מה אני אגיד? שהרבה אנשים היו מתים, הוא רק ישמח. אוקיי.
לא נהנית לחפש את נמו?
זה לא לחפש, זה מוצאים את נמו.
זה גם נכון.
פיינדינג נמו.
אני חושב שזה נחמד, מיטב זיכרוני.
זה היה חמוד, הם היו יפים.
לא היה את הסרט, אם לא היו אלמוגים.
אם לא היו, יכול להיות, הייתי מסתדר גם בלי זה.
למה? עם הקרישים והצבים, היו מורידים רק חלק. anyway, חברים, שימו לב, גם אם נראה לכם דברים שאתם משתמשים בהם, שזה תמים ומגן עליכם וכולי, אז פשוט תתפלשו בחול, אל תיכנסו עם זה לים. תמותו לבד בחול.
או שתתפשו בזה, תורידו את הסיכונים שלכם לחלות בסרטן העור, ותקחו את הסיכון שתפגעו בחיות.
לא, תלכו, יש היום בגדי ים כאלה, ארוכים ונעימים.
אפשר הכל.
אפשר לעשות את שני הדברים. אפשר להשתמש פשוט בתכשירים
שלא מכילים את החומרים האלה, לא מזיקים.
אז צריך למצוא אותם, לבדוק כאילו, לבדוק פרטים, אתה קונה משהו, צריך להשקיע זמן כאילו. זה צנק, I'm not...
שלא ילכו לים, מבחינתי...
היי, אני לא הולך לים.
בדיוק, הפתרון מבחינתי, חבר'ה, כמו ברק, אל תבואו לים, זה בסדר.
חבר'ה, אני יצאנו מים מזמן, אין שום סיבה לחזור לשם.
נכון, זה פתרון שמקובל עליי.
Two legs good, four legs bad.
that's nice. That's a nice touch.
כן, אבל זה לא קשור ספציפית.
That's a nice touch.
ותודה לאתר הידען שפרסמו את הידיעה.
אופה, ליטר.
פלאגין.
אבי בזלובסקי? בזלובסקי?
בת פלאגין.
בולוזובסקי.
בולוזובסקי.
לא, יש לו זין בשם.
יש לו גם בולס בשם.
מה? לא בולוזובסקי?
מגניב, תודה, אהבתי את הכימיה שמעלה את הווירוס. זה מראה שווייקפילד צדק.
הייתי צריכה לשים את זה באמת הספק סביר, בטוח היית אומר שזה לא נכון כי אתה תיפש.
ועדיין הייתי צודק, הייתי מאמר על הנכון. מגניב, יש לך או שאני...
יש לי.
אתה רוצה?
אני רוצה.
אני לא יודעת מה, אני אלך, אני
אראית
כל כך מיותרת פה.
זה דווקא יותר מעניין שאת מרצה שמישהו מסתכל. אז אני הגעתי למאמר נחמד של אדזארד ארנסט.
ארנסט.
Friend of the show.
friend of the show.
טוב, תשמע, תכלס, אם אתה כותב לו בתגובות, הוא יחזור אליך, הוא מאוד, זה לא, אתה יודע, סופר פופולרי שהוא מופצץ, והוא לא יכול, וזה דווקא מעניין לקרוא תגובות בבלוגים כאלה. אז הוא כתב מאמר לאחרונה על מחקר מעניין, שנעשה על ידי חוקרים קוריאנים, שזה בדרך כלל, זה הרבה פעמים סימן שלילי, ואולי גם פה, אני לא יודע, אני לא יודעת כמה זה
פרסטיג'ס. קוריאה הצפונית או הדרומית?
ניחוש בטוח יהיה הדרומית.
כן, זה ניחוש בטוח, אבל לא...
אם הם היו מחוברים לאינטרנט, זה היה הדרומית.
זה היה הדרומית.
מחוברים לאינטרנט וזה יצא במחקר, כאילו, זה לא פרס ריליס.
אוקיי.
כן. יש את המחקר, אבל צריך את השלום של לראות ממש את כל המתודס והכל, אז יש לי מידע חסר. אבל יש סברה רווחת, שאני גם כן... נטוי בה, או הייתי נטוי בה, שטיפולים אלטרנטיביים, למשל לחולי סרטן, או מקרים סופנים כאלה, למרות שאולי אין להם בנפט רפואי של ממש ישירות טיפול במחלה, יש לפחות שיפור באיכות החיים, כי זה משהו מספק, וגם עשוי להיות איזה בנפט, הטבה נוספת שהיא גם כן מתבטאת בבריאות, אבל... במדדים קצת יותר יומיומיים מאשר כאלה שמתייחסים ישירות למחלה. וגם כאלה שאולי למחלה כחלק, כסך הדברים. אבל בעיקר הנושא של ההרגשה הפסיכולוגית והטבות עם דברים שקשורים לזה, כמו תפקוד קוגניטיבי שעשוי להשתפר אם אתה במצב רוח טוב מאשר שאתה מדוכא. כן. כן, יש בזה אמת, אף פעם לא הכחשנו לזה. זה לא משהו שאנחנו יוצאים כנגדו, אנחנו רק, יש לנו בעיה עם טענות יותר נרחבות ומשמעותיות. So, אז המחקר הזה מצא קצת ההפך.
Really?
כן. אז זה מחקר Prospective Cohort Study, שהסתכל על... 481 חולים סופניים בסרטן בין 2005 ל-2006, בזמן הזה 466 מתוכם מתו. זה הסופני, חולים סופניים. כן, והם הסתכלו על שתי אלמנטים, הסתכלו על ההישרדות נטו, מי חי עד כמה זמן, והם הסתכלו על דבר נוסף, שזה Health Related Quality of Life. זה מעין שאלון סטנדרטי של איכות חיים בהקשר לבריאות. אני לא יכול לתת לכם את המדדים מדויקים. אני לא יכול לתת לכם את הנתונים מדויקים.
אוקיי, אתה לא צריך... זה בסדר.
אני לא יודע בדיוק מה הנתונים שמשתמשו בהם. לא, זה עשוי להיות רלוונטי לכל מיני שאלות. אוקיי? ובסופו של דבר... מה שמצאו שמסתכלו על האנשים האלה, זה ככה. האנשים שהשתמשו ברפואה אלטרנטיבית ומשלימה לא הראו הטבות בהישרדות. למעשה, לתפילה, למשל הספציפית, הייתה הישרדות גרועה באופן משמעותי. זאת אומרת, היא הייתה סוג של פרדיקטור להישרדות נמוכה.
אז אוקיי, אני אחכה.
בנוסף, משתמשי רפואה אלטרנטיבית ומשלימה דיווחו על תפקוד קוגניטיבי ועייפות גרועים באופן משמעותי ביחס למטיפולים הרגילים. וכשמסתכלים על התת קבוצות, בהשוואה לאנשים קיבלו את הטיפול הרגיל בלבד, משתמשים בטיפול אלטרנטיבי ומשלים ובתפילה, תוספי ויטמין, פטריות, אורז ודגנים היו תוצאות גרועות באופן משמעותי בכמה מדדים ב-HRQOL.
Health Related Quality of Life.
כן. והשורת סיכום, conclusion, שעשעת למדעי, אני אתן לך את זה גם באנגלית וגם בעברית. While, אני אוהב את הניסוח, אני שואל אם זה, אני תוהה אם זה עניין בתרגום, או שזה פשוט משפט שבאופן טכני אתה יכול לקרוא אותו בצורה... על הרגילה יבשה או שלא. אז while CAM did not provide any definite survival benefit, CAM users reported clinically significant worst age RQOLs.
הסטאפ והפרחת הציפיות.
כן, אבל זה לא חייב להיות סטאפ, זה יכול להיות פשוט בזמן שזה מה שהיה.
אבל זה יוצא מאוד משעשע.
כן, בעברית זה בעוד שרפואה אלטרנטיבית ומשלימה לא סיפקה שום מטבות הישרדותיות משמעותיות, משתמשים ברפואה אלטרנטיבית ומשלימה, דיווחו על איכות חיים בהקשר לבריאות גרועה באופן משמעותי. So that's a negative on two fronts.
כן.
עכשיו. כן.
אולי. אולי, זה, אני יכולה לשער ממה זה נובע?
לא, כי אני אגיע לזה. עכשיו, זה, א', כן, זה מפתיע ביחס התפיסה המקובלת, למרות שהיה כבר מחקר נורווגי, בערך באותם סדרי גודל שהגיע לאותה תוצאה. עכשיו אני חושב שזה היה רק בהישרדות, בלי ה-HRQOL. עכשיו, אדזארד הוא ספקן, והוא הביא את זה לא כדי to bash או להקות ברפואה אלטרנטיבית ולהראות כפי שם הכותרת המשעשע שלו שבטח יכול לשרת הרבה עיתונים בצורה מספקת, זה שרפואה אלטרנטיבית הורגת חולי סרטן. בבירור אדזארד מעלה את הרעיון מהניסיון שלו וגם שלנו, אנחנו כבר ראינו מחקרים כאלה שבקלות, אם זה היה הפוך, היינו רואים את זה בכל מיני אתרים וחדשות, כי הנה, רפואה אלטרנטיבית מצילה חיים, או רפואה קונבנציונלית פוגעת באנשים.
זה אפילו היה מגיע לוויינט עם איזושהי כותרת כזאת.
את ההיפרבוליות הזאת.
כן, יכול להיות גם שלא, אבל בניסיון שלנו זה מה שקורה בדרך כלל, וגם אולי את המחקר הזה ייקחו אנשים וינסו להגיד את זה את ההפך. אבל, כספקנים, זה לא מה שאנחנו עושים. מתאם אינו סיבתיות, ויש כאן כמה דברים שיכולים לתת הסבר לתופעה הזאת, שלא יוצאים עם אותה מסקנה. אז בואו נסתכל על זה, והוא רושם אותם, הוא מסביר אותם. אגב, המחקר הנורווגי, השורת סיכום שלו היה, נראה ששימוש ברפואה אלטרנטיבית חוזה זמן הישרדות קצר יותר ללוקים בסרטן. ואותם מהדברים שאדזארד אומר לגבי המחקר הזה גם יכולים להיות תקפים לגביו. באופן כללי יש לך יחסית מעט אנשים על מגוון רחב של טיפולים ווריאציות, והם יכולים להשפיע בכל מיני אופנים שונים. עכשיו, בגלל שאין לי גם גישה מלאה למחקר, אני אומר, לא ברור אם חילקו בין אלה שלוקחים את הטיפול בנוסף לטיפול קונבנציונלי או בלבד, שזה מאוד משמעותי, וזה במשך הוא בעיקר, זה נראה שלא, מאיך שאדזארד מתאר את זה, אבל צריך באמת להיכנס לעומק ולראות.
מדובר רק בחולים סופניים, נכון?
כן,
אוקיי.
רק חולים סופניים. באופן אידיאלי, היינו רוצים לראות דווקא אנשים שלוקחים טיפול קונבנציונלי, ובנוסף לזה, רפואה משלימה, ולראות איך זה עוזר, כי זה שמה עיקר המדדים האלה רלוונטיים. אנחנו רוצים בדיוק לראות את אותם נקודות שבהם אנחנו יודעים שרפואה קונבנציונלית הרבה פעמים פחות מוצחת ביניהם, יש לה פחות יכולת להשפיע עליהם, פחות קל להתעסק איתם, אלף אחת סיבות, שם הרפואה בשלימה בדרך כלל אנחנו מצפים וגם לא מעט רואים שהיא עוזרת.
ב-well-being.
כן. אז שם אנחנו רוצים לחפש את זה. חוץ מזה אנחנו רוצים באמת להבדיל, יש הבדל בין זה שתוקעים לך מחטים לבין זה שאתה לוקח כימיקלים מסוימים, לבין זה שאתה חושב על דברים מסוימים. כל אלה יש השפעות שונות ושונות על הגוף, יכולות להיות להם אינטראקציה עם דברים אחרים. אז לקחת את הסך הכל של רפואה אלטרנטיבית כיחידה אחת, זו טעות. כנ"ל גם עם כל הסרטן הסופני, מאותה סיבה יש יכולת לך אינטראקציות מסוימות. הרי זה חלק מעולם מהתפיסה דווקא שבא מהעולם האלטרנטיבי, או עולם שקצת חסר חשיבה ביקורתית, להסתכל על כל הרפואה אלטרנטיבית כלא מזיקה או כלא משפיעה. אומרים, בדרך כלל הדיפולט של רוב האנשים זה רפואה אלטרנטיבית, זה או זה עוזר או שזה לא עושה כלום. זה ממש לא נכון. במיוחד אתם לוקחים ויטמינים, נוגעים בגוף שלכם באיזושהי צורה, מחשבות אולי יש פה איזה argument to be made, אבל מעבר לזה יש הרבה טיפולים שכוללים ממשות פיזית כזאת או אחרת. באופן אידיאלי היינו רוצים לראות להתעסק עם סרטן אחד, עם טיפול אחד, ולראות את זה שזה בנוסף לטיפול קונבנציונלי, או לפחות לעשות הפרדה הזאת בסטטיסטיקה הסופית באופן ברור. מה שזה מוביל זה לכמה הסברים אפשריים. הם ככה. אחד זה באמת שהאנשים שהסתכלו עליהם שהשתמשו בטיפול אלטרנטיבי, הרבה מהם לא השתמשו בטיפול קונבנציונלי, שזה די בבירור מוריד את הסיכוי הישרדות שלהם. לגבי well-being,
נראה לי שאם המצב שלך מתדרדר יותר מהר, כן. אז אתה גם מרגיש פחות טוב.
נכון, למרות שיש כאן בעייתיות, כי טיפולים כימותרפיים, למרות מה שמישהו רמז בכלל שכתב לנו לאחרונה, אני לא נכנס לזה עומק, אבל ידוע הפגיעה שיש להם והסיכון שבא איתם, ולכן חולי איידס ואנשים מאוד זקנים, הרבה פעמים ממליצים להם אפילו לא לקבל את הטיפול, למרות שהסרטן שלהם עשוי להיות סופני. זה שיקול מאוד מורכב, שנותנים את כל הפרטים לבן אדם, והוא זה שחייב להחליט, זה לא עניין פשוט. ידועים הסכנות והבעייתיות עם זה. אז יש, יכול להיות להתערבב לך הנושא הזה.
יחד עם גם משככי. תודה. יחד עם תרופות לניהול כאב שאתה חשוף אליהם בטיפולים האלה, זה לגמרי מטה את כל המחקר.
כן, זה מטה את כל המחקר.
מה
אתה דיבר? תשמע. תשמע, כאילו יש לך בעיה, אני לא...
פאקינג לייטנסי.
כן.
ירון, אתה תיקח את התרופות לפני שנה.
כן. דבר נוסף, או הסבר נוסף שיכול להסביר את הנתונים האלה, זה שבאמת חלק מהטיפולים האלטרנטיביים כוללים מרכיבים פעילים שעשויים לפגוע בטיפול. אז לאותם אנשים שכן לוקחים טיפול אלטרנטיבי בנוסף לטיפול קונבנציונלי, עשויים לפגוע באיכות של הטיפול הזה ובכך לפגוע בעצמם. ודבר שלישי מאוד חשוב, זה יכול להיות שיש לך פה איזה בעיית סלקציה, כי הרבה פעמים אנשים שמגיעים לטיפולים אלטרנטיביים זה אנשים שמיצו טיפולים קונבנציונליים ולא הצלחה.
לדעתי, אם וכאשר הנתונים האלה, נגיד שניצא מנקודת הנחה שהם נכון, זאת אומרת, נכונים בקטע שמשקפים את המציאות, אז זה יכול להיות הרי זה חולה סופני. כבר אין כמעט הטבה במצבו, ולא משנה בגדול מה הוא יעשה. עכשיו, הוא מצפה מהטיפול האלטרנטיבי להטיב עמו, ואז הוא כאילו מבין, אני שמה במרכאות, שאפילו זה כבר לא עוזר לו. ואז הוא מבין שזהו, הוא סופני, המילה סופניות מקבלת כאילו מימד חזק יותר, כי כלום כבר לא עוזר, לא הטיפול הקונבנציונלי, לא הטיפול, כי הרבה פעמים אתה פונה לטיפול אלטרנטיבי במגמה של זה יעזור לי, זאת אומרת, בתקווה מאוד גדולה. עכשיו, כשאתה במצב סופני כזה, שהוא כבר לפני המוות, ואז זה רק מייאש אותך יותר, זה לא רק לא עוזר, זה רק מייאש אותך עוד יותר.
בסדר, אבל זה, בסדר, אבל זה אמור לחול על כל הקבוצה, הם כולם חולנים סופניים, אבל חלק מהם השתמשו באלטרנטיבי, חלק לא.
ליאור מתייחסת אולי לניפוח הציפיות ולהשפעה הרסנית שיש ברגע שהם לא מתגשמות.
כן, לא עוזר הטיפול, זה לא עוזר, אז זה כאילו...
יכול להיות שיש גם את המרכיב הפסיכולוגי הזה.
המרכיב הפסיכולוגי כאילו עובד פה הפוך, במקום לתת תחושה טובה יותר, אז אולי, לא יודע.
אני לא יודע, אבל אני לא יודע. אנשים שלא קוראים קונבנציונלי, יש להם את אותה ציפייה, הייתי חושב, לא?
כן, אבל כשאתה סופני אומרים לך, תשמע, הקונבנציונלי יעזור 50%. אתה מגיע מראש לאיזושהי הבנה.
יכול להיות, אני לא
יודע. אולי, אני לא יודעת, זה אחד הפירושים שיכולים להיות.
עוד משהו שאפשר לחשוב עליו, צריך לערב עוד שאלונים פסיכולוגיים, נגיד, שמתייחסים גם לציפייה. אבל אני אחזור שוב לסעיף השלישי, לא בטוח אם נקלט או אמרתי אותו כמו שצריך. יכולה להיות פה בעיה של סלקציה, מכיוון שאותם אנשים שמגיעים לטיפול אלטרנטיביים, יכולים להיות מחתחילה כבר במצב גרוע, או מצב של כישלון קונבנציונלי. באמת היא, זה לא אור, פשוט חושב שזה במצב יותר גרוע, ויש להם סיבה לנסות עוד דברים בנוסף. אז יעשו לי אתך פה בעיה עם הסלקציה של אנשים שמסתכל עליהם. כן.
לדעתי בעיית הסלקציה היא הרבה יותר חמורה, כי זה לא רק בהתאם למצב שלי מבחינת סרטן. אם לדוגמה אתה תיקח בארץ ואתה תבדוק חולים סופניים בסרטן ותיקח את אלה שניסו להתפלל כדרך לפתור את זה, כנראה שאתה טיפול סטטיסטית על אוכלוסיות שהתזונה שלהם יותר פחות טובה, ושבאופן כללי הבריאות שהם יותר לקויה ויש להם יותר אחריות ועבוד. כי אני אומר,
I don't know if that's true at all.
אני לא מסכימה איתך.
זה נכון באזורים מסוים, אני לא יודע אם קוריאה זה אחד המקומות שבהם זה נכון.
אוקיי, יפה, אז זאת שאלה, כי מה שאתה הזכרת...
זה מזכיר לך, הם לוקחים פה כזה שקלול של כל הטיפולים ביחד, זה לא רק תפילה.
כן, כן, אבל אני אומר, כמו שזה יכול להיות לתפילה, זה יכול להיות גם אולי שוב, אנחנו מכירים את הנתונים, אולי הם כללו בפנים גם אמונות מבית סבתא שהם יותר באזורים כפריים, כאלה.
כן.
זה הבעיה בקוהורט, באופן כללי. כל ה... yep. כאילו, אין לך רנדומיזציה בכלל, והקבוצות הן הקבוצות, וכל הבייסס שהולכים איתם.
כן, טוב, יש, זהו, שאלה איזה סינונים נעשו, אבל גם אחרי שנעשו סינונים כאלה, אתה עדיין נשאר עם כמה בעיות שלא מאפשרות לך לקשור סיבתיות, בטח לא למסקנה שאם אתה עכשיו תחלה בסרטן ותבחר להשתמש ברפואה אלטרנטיבית, במיוחד בנוסף לטיפולי רפואה קונבנציונלית, אז אתה תקצר את חייך ותעשה את זה באופן שיהיה פחות איכותי לחיי היום שלך. זאת הסקה סיבתית שהיא פשטנית ועשויה בהחלט להיות לא נכונה. מה שהמחקר הזה כן יכול לכוון אותנו זה להגיד לנו שאנחנו צריכים עוד מחקרים בכדי לראות אם המתאם הזה מחזיק, ואם כן, אז מה הסיבה העיקרית בעצם למה שקורה שם. ואם תגלה שזה בגלל ש טיפולים מסוימים מפריעים לפעולה של הטיפולים הקונבנציונלי, אז הרווחנו הרבה מזה ומהכיוון של מחקרים מהסוג הזה. ואם נגלה שאנשים שמעדיפים רפואה אלטרנטיבית לטיפול בסרטן מאשר רפואה קונבנציונלית, אז לא גלינו שום דבר שלא ידענו כבר. כמובן זה תלוי. בנושא של סופני זה נהיה מורכב, כי יש באמת סרטנים שבהם האחוז הוא כל כך קטן, שגם אתה מכניס את העניין של spontaneous regression, וההשפעה של השלילית שעשו אלה תוכל מתרפיה, יכול להיות שבהחלט עדיף לך ללכת לרפואה אלטרנטיבית. אז כמו תמיד, הצהרות כלליות ורחבות לא באמת עובדות, אבל המחקר הזה מעניין, ובאמת ההתייחסות הספקנית מול התייחסות האחרת, הכל בוקרת לנו, היא מעניינת פה.
כן, כי זה נשמע שהוא ממש לוקה בכל ההולמרקס שאנחנו מביטים עליהם לרוב במחקרים שלכאורה כן תומכים.
כן.
האיגוד הכל לקטגוריות ענקיות, כן, mm-hmm. זה הכל ממש same same שכזה.
כן.
ופה באמת האמירה של further research is needed היא באמת נכונה. פשוט בקטגוריות יותר טובות, פרוטוקולים יותר, כל מה שאמרת. למה אני ממשיך לדבר? כן.
סיכום זה תמיד טוב, ירון. צריך לאפס.
Yes.
לסגור את החבילה בשביל המאזין.
The package.
Yes, the package. Give him the package in his face.
Yeah.
טוב, סופו של דושבג. דוש זה כינוי לחרה. בג זה תיק או סק.
אני, את על מיוט.
אני קוראת הרבה בכל מיני רשתות חברתיות, דושבג, דושבג, מה הכוונה?
אני אומר, דוש זה כינוי לחרה.
אוקיי. זה כאילו חרה של בן אדם, זה הכוונה?
כן.
אוקיי.
שק של חרה.
לרוב בצורה לקקתנית ויהירה.
זה בן אדם כזה יהיר שחושב את עצמו יותר מדי והוא דושבג? אוקיי.
הייתי אומר, כל בן אדם שהיית רוצה לתאר באופן שלילי, הוא דושבג.
אוקיי.
יש, עם הזמן נוצר איזה חיבור ספציפית, למת, כמו שירון אומר, לאנשים מלוקקים ומשומנים יותר, מאשר סתם איבול נגיד.
כמו אמנואל רוזן נגיד?
פחות. Yes,
אני לא מכיר אותו שהוא עושה את העבירות האלה.
אוקיי.
טוב. הוא יותר straight forward. יותר יאיר לפיד.
יותר כן. יאיר לפיד.
משומן.
אוקיי, ביבי.
גם, כן.
ביבי, כן.
בזכיחות והזה.
אוקיי.
בסדר.
Yes. ירון, שאתה קונה, תקנה לי מיקרופון כזה שאפשר לזוז איתו הרבה. כי אתה רואה שאני זזה כל הזמן ויש לי הפרעה. פה גיליתי את ההפרעה. כן, אני אשתוק, תמשיך.
כן, אז לפני כמה זמן, עשיתי פה אייטם על יצור פלאים בשם ג'יימס מקורמק שייצר ומחר גלאי פצצות במיליונים של דולרים לכל מיני צבאות, בעיקר בעולם השלישי, שהם גלאי פצצות והם מגלים גם סמים וגם נשקים וגם שטרות של 100 דולר. כל זה הם עושים על ידי חיבור לחשמל הסטטי שהגוף שלך מייצר, זה המקור כוח וכרטיסים כאלה שאתה שם בשביל שיגיד על זה חומר זיהוי, ואנטנה שזזה באופן חופשי בצורה שמאוד מזכירה דאוזינג רוד, כי זה מה שזה היה. זה היה למעשה כלום. זה היה חתיכת פלסטיק עם ידית ואנטנה שמסתובבת חופשי בצורה כזאת שהיא פשוט תצביע לאן שאתה פחות או יותר תכוון אותה, או לאן שתתכוונן, לאן שתרצה, בשימוש באידיום מוטור אפקט, שאתם יכולים כמובן לשמוע עליו עוד באחד מהפודקאסים הראשונים שלנו, אני חושב.
Yep.
כן. והוא לא עשה את זה ככה בלא יודעין. כבר כמה זמן מתנהל נגדו משפט, ולאחרונה ממש נמצא אשם בארבע סעיפים של הונאה, והסתבר לי עוד דבר חדש במשפט. הוא אומר, הוא ביסס את זה, מסתבר, על מה שנקרא novelty gift, בדיחת, כאילו מתנת צחוק כזאת, של גלי כדורי גולף. כן, זה פחות או יותר זה, כאילו, לקח את זה וקצת שינה לזה את הצורה, הוסיף את העניין של הכרטיס ואת הקבל שכביכול מתחבר לאנרגיה הסטטית מהגוף שלך. ביודעין לחלוטין, הם פה, זה אגב, זה עולה איזה $20 הדבר הזה, אני חושב, novelty gift הזה. לייצור זה בטח עולה $2, משהו כזה, אני לא יודע. כן, ומחר, אתה יודע, כל אחד באיזה, לא יודע, באיזה $20,000, אני לא זוכר כמה. כן, אז fucking douchebag, כמובן זה הולך למקומות שבהם בודקים אם יש, נגיד, מטעני חבלה ברכב, שאחר זה מתפוצצים והורגים בכיכר העיר והורגים 20-30 איש. מהדברים האלה, אז הוא מחר את זה לכל מיני מדינות. הוא עשה את זה גם דרך, לא, כמובן לא בדרכים הישירות, הוא גם שיחד כל מיני אנשים ששיקנו. זה תמיד נחמד. אז כן, אז הוא קיבל עכשיו 10 שנים, שיאמרו לא מספיק, אני לא מעוניין להיכנס לזה. נמצא השם, קיבל 10 שנים, וכולנו שמחים שהוא נתפס, ועכשיו כמובן ש זה יעודד הרבה מדינות להפסיק להשתמש במכשירים שלו, אבל מסתבר שזה לא עידוד מספיק בשביל חלק מהמקומות.
Unbelievable.
למשל,
אם זה לא היה עולה בחיי אדם, זה היה ממש היסטרי. עכשיו זה סתם מצחיק. זה היה יכול להיות ממש היסטרי.
כי
במיוחד עוד עיראקים. אז בעיראק, שבו גם לפני שנתיים, אוקיי, רשויות העיראקיות עצמם עצרו את גנרל ראשי ג'יהאד אל ג'בירי, כן, שמפקד יחידת החבלה, עצרו אותו על שחיתות בגלל לקיחת שוחד ממקורמק המדובר בשביל קניית המכשירים, אבל הם עדיין ממשיכים להשתמש בו. לפני שנתיים עצרו אותו על הגנרל, על זה שהוא לקח שוחד בשביל לקנות את המכשירים האלה, ולפני שבוע, מאז שדיברו איתם, אני עוד מעט אגרי מה שנאמר, לפני שבוע יצא לכל עולם, כולם יודעים, הוא הורשע בעבירות האלה, יש את הידיעות מהמשפט שלו, שבו הוא מספר, היי, לקחתי את זה מהמתנה הצחוק הזאת של הגולף, ועשיתי את זה, ואני בן אדם חסר מצפון לחלוטין, שעשר שנים זה יותר מדי טוב בשבילי. אז הם עדיין משיכים להשתמש בו.
בגלאי. בגלאי.
כן, בגלאי הזה. רק כדי לתת לכם פרספקטיבה, באפריל 29 של השנה, 5 מכוניות ממולכדות הרגו 39 איש.
בעיראק.
כן.
Okay, כמה זה מדברים על זה בחדשות? מה זה 29 באפריל על שבוע שעבר?
לא, על פיגועים בעיראק. אף אחד לא מדבר על פיגועים בעיראק.
ויש כל הזמן.
כל שנה מתים איזה 600-700 איש שם מפיגועים. אף אחד לא מדבר על זה.
וואו. זה עוד מעט כמו בסוריה. גם על זה כבר עוד מעט יפסיקו לדבר, כי זה משעמם.
כן.
אוקיי.
כן. אז ששאלו, או ביקשו במענה, אז דובר משרד הפנים של עיראק אמר, של ה-ADE, זה השם של המכשיר, יש עוד וריאציות על המכשיר הזה ועוד אנשים שקשורים בנושא וגם הם בתהליכים משפטיים. אז הוא אמר, ל-ADE יש רקורד מוכח גם אם לא מושלם.
אוקיי, יוצא.
ממש כמו להטלת מטבע.
תראה, הוא מוסיף, הניסיון המעשי.
זה 50-50.
הוא מוסיף, הניסיון המעשי שלנו בקרקע הוכיח שהמכשיר הזה עובד. הוא עזר לנו למצוא חומרי נפץ ונשקים, שזה יכול להיות בהחלט נכון, כי מספיק כל האינטואיציה שתהיה לבן אדם, מה שהשתמשו בו עד אז, אם לא היה להם גלי פצצות אמיתיים, שזה לא עניין של מה בכך, אז נסתכל על דברים חשודים, היה מוביל אותם להצביע את המכשיר לשם, וכן הם היו מוצאים דברים, או סתם by chance, חלק מאלה שאתה עוצר היית מוצא. אז כן, אבל הנקודה היא לקבל אלה שאתה לא מוצא. אז הוא מוסיף, אז אני לא אומר שזה 100%, אבל זה עזר לנו הרבה. ועד שלא, בעצם, עד שלא ימצאו לנו תחליף שהוא טוב או טוב באותה מידה.
רגע, כשהוא אומר הרבה, הוא מתכוון לכמה אחוז שהוא עצר?
לא, באמת מדבר באחוזים, הרי זה לא עניין שמבוסס על רציונל או בדיקה של משהו, זה סתם ניסיון התגוננות, או אני לא יודע מה.
טוב, הוא גם עיראקי, לא?
אז זה בעיראק, וגם בניירובי.
יס, זה אהבתי במיוחד.
אז זה לא כתבתי מעבר לזה. הם פשוט מבטיחים לציבור שזה עובד, וזה נמצא בשימוש.
לא.
מה?
היופי זה שמכחישים שזה המכשירים שלו. הם אומרים, אל תדאגו, המכשירים שאנחנו משתמשים בהם הם לא שלו. למרות שיש סרטוני הדרכה ותמונות, וזה בבירור המכשירים האלה, הם פשוט אומרים, יש לו את המכשירים האלה, אנחנו לא אומרים מאיפה קיבלנו אותה, אנחנו מסרבים לחשוף מה המקור, אל תדאגו, זה לא שלו, ואנחנו נמשיך להשתמש בהם, למרות שמהתמונות זה בבירור המכשירים שהוא מכר להם.
יכול להיות שזה לא ה-ADE, אבל יכול להיות שזה ה-GR, זה, יש איזה... כאילו, זה כן, אז אמרתי את זה אז בתוכנית שעשיתי, זה טריק שרץ כבר איזה 20 שנה בכמה וריאציות מכמה אנשים שונים. אבל כן, unbelievable. או believable, יש גם אז אני חושב שדיברנו, יש סיבה שזה לא בארצות הברית ולא בישראל ולא בהרבה מדינות שהן לא על הפנים מבחינת ה... ניהול, בירוקרטיה ו... I don't know, everything.
כלבים עושים את זה הרבה יותר טוב, אבל...
כלבים כן, אבל כלב לאמן אותו וכולי, זה א' מאוד יקר, ב' מאוד קשה לתחזק וכולי. אבל גם פה, שלא תחשוב, בכל מערכת בירוקרטית גדולה, הרי באופן בלתי נמנע זה יקרה, השאלה זה רק באיזה רמה וכמה זה יבעבע לפני שמישהו יתפוס את זה ויעצור את זה. זה טבעם של מערכות בירוקרטיות, לאו דווקא מקבלים החלטות.
זה מסכים איתך, אבל יש מערכות בירוקרטיות שבורות, זה קורה בעולם השלישי, שבה השחיתות הרבה יותר נפוצה, גם אם אין לנו נתונים טובה לגביהם.
יס, יס.
אבל בוא נגיד, אצלנו יכול להיות שגנרל, לא, זה לא יכול להיות, אתה כמה אנשים זה צריך לעבור, אין כזה דבר שבן אדם אחד חותם וזהו, זה עובר.
לא, לא בן אדם אחד, אבל את זה קולטים בקלטה. לא באדם אחד, אבל דוגמה, זה ידוע שנציגים של חברות, נניח, לא יודע מה, אתה צריך לקנות טנק חדש או מערכת חדשה לזה, אז הנציגים שהחברות לוקחות פקידי משלחת רכש לסוף שבוע.
כן, הם ישמנו אותם כדי שהם יתנו זה יותר טוב, אבל...
זה לרוב לא זולג לשוחד מהותי, ולרוב זה לא על דברים שהם לא עובדים. הם אולי עובדים פחות טוב מהמתחרים וכולי, או זה קיבל פחות שתי נקודות במכרז, וזה זה כדי לחפות עליהם. זה נכון. לא נראה לי שאם יהיה מגלה פצצות שבאמת, האמת היא, למה אנחנו סתם אומרים?
כן.
היה הרי את כל הדיון שהיה פה בארץ בנוגע לאחוזי הצלחה של כיפת ברזל לעומד הפרויקט הלייזר המשותף עם האמריקאים.
כן.
שהופסק באמצע בגלל סיפות פוליטיות.
Right.
אז זה לא חד ברמה של מישהו נכנס עם מזוודה עם דולרים ואמר לך לקנות משהו שהוא לא עובד. אבל זה גם לא שהמדד האם משהו עובד, זה המדד שיקבע אם זה ייכנס או לא. זה הרבה יותר מעורבב בכל מערכת בירוקרטית. לזה אני מתכוון.
זה נכון, אבל אני יודע. נראה לי שתנסה למצוא את מה שהיית מצפה לי. אם היית הולך בארצות הברית לבדוק את הנושא הזה או אצלנו, היית לחפש, אוקיי, איפה הדוח של הטסטים, האלמנטים?
נכון.
You won't find it, there isn't one.
אם כי עדיין, יש הרי, כמו שאתה אומר, הסיפור הזה כל 5 שנים יש מישהו שמוכר את זה למשהו אחר. כן. יש הרבה בתי ספר בארצות הברית, שזה הרוד לזיהוי מריחואנה בלוקרים של זה. זה ספר, כן, כן יש.
לא, זה, האמת היא כן, זה היה משטרות, אני חושב שהוא יצליח למכור את זה גם כן בדברים מסוימים. כן, אני חושב להם סמים באמת, מציאת סמים.
אבל לא בנה... לא ב-National Security, בוא נגיד את זה ככה.
לא, זה היה מסמך ל... אני חושב שזה הצבא, ארצות הברית או FBI, אני לא זוכר שרוצים מסמך של, היי, יש את הדבר הזה שמסתובב, ואנחנו בדקנו אותו, וזה לא יותר מ-Idiomotor Effect, תיזהרו מכל הווריאציה של זה, don't buy this shit, כאילו, this is crap.
Yes.
כן.
Awesome.
אוסם פאסם. שמעת מה, 10 שנים זה ראוי? מספיק? מספק? סתם off the record.
לדעתי לא. לדעתי זה ברמת הלמכור גלאי אש שביודעין הם לא תקינים, או כאילו זה לדעתי אמור להיכנס תחת ההגדרה של רשלנות פושעת וסיוע לא רצח, אבל manslaughter.
טוב, I don't know. סוגיה קשה, העניין המשפטי בעיניי.
יפ.
אבל they got him, וכל הכבוד, ברוס הוד, שחקן פעיל, הוא ידוע, חלק משמעותי בהובלה של האיש הזה למשפט והכרעתו כאשם.
יס.
כולם רוצים להודות לו, למרות שהוא לא ישמע את זה, והוא לא יודע מי אנחנו. Award winning podcast!
You can't, כן. טוב, מגניב.
טוב, ומה יש לי?
אז לי יש. אני אעביר לך את עול הטמטום.
תביא לי, אם אני רוצה לשמוע.
אתה שומע?
בוא מטומטם.
אתה שומע?
אני שומע.
אוקיי.
שומע, אני לא רואה, אבל לא שומע.
אתה לא שומע?
לא, אני שומע.
קדמת. אז ככה. ניצחון משמעותי למדי, אם כי עדיין צריך לראות איך הוא יפרט לעניינים פרקטיים, וזה חוק דיבה חדש בבריטניה, שקיבל את אישור שני בתי הפרלמנט, והמלכה חתמה עליו, כך שהוא נכנס רשמית לחוק.
ומה? המלכה?
המלכה, בריטניה, המלכה חותמת על חוקים. או היא רק מאשררת אותם, יש מצב שהם נכנסים לחוק גם ככה, לא יודע.
היא רק?
היא רק מאשרת, כן.
אוקיי,
אז ככה, קצת רקע, כולם זוכרים את המאבק הארוך של סיימון סינג, שגם סיכרנו פה. הוא כתב כתבה ביקורתית.
Friend of the show.
Friend of the show. אנחנו עושים פלאגין עצמי אינסופי, אה?
כן, ראיינו.
לחצנו את היד שלו.
מה, ראיינו אותו?
כן,
מי עוד היה שם?
אדגר טרנסט.
נכון,
הם היו
ביחד.
Friend of the show. אז ככה, היה לו מאבק די ארוך בעקבות כתבה שהוא כתב, ובה הוא ביקר את היסודות של מקצוע הכירופרקטיקה בהתאם לטיפולים מסוימים, ספציפית בתינוקות. הייתה עליו תביעת דיבה מאיגוד הכירופרקטים הבריטי, ובניגוד לרוב מה שקורה בתביעות דיבה כאלה, והוא שהצד הנתבע מתקפל ומושך את הטענה שלו, היות וזה מאוד יקר לנהל את המשפט הזה, וחוקי הדיבה הבריטים הם מאוד בעד התובע, ולא בעד הנתבע, הם מאוד לא מאוזנים, הוא דווקא כן עמד על הרגליים האחוריות, וניהל משפט במשך שנתיים, שבסופו של דבר, כלומר, פרקטית הוא ניצח, אבל משפטית הוא לא בדיוק ניצח. הוא הגיע לאיזשהו סטנד סטיל שהיה מספיק ברור לצד של הכירופרקטים שהמשפט כבר איבד את המומנטום, והם משכו את התביעה, ואיפשהו זה יצא ככה. אבל אחד הדברים שנולדו מהמאבק המשפטי הזה, חוץ מהרבה דברים טובים מבחינת גרסרוט סקפטיסיזם וכולי, זה מאבק נתמך גם אקדמית לשינוי חוקי הדיבה הבריטים. שבו, כי חוקי הדיבה האלה הם באמת כתובים באופן מגוחך, אתה יכול לתבוע כל בן אדם בכל העולם, כל עוד שמה שהוא אמר היה זמין לקריאה בבריטניה, שבעידן האינטרנט זה אומר כולם, ואין שום הגנות מיוחדות לתנאים כמו, כלומר, מאוד קשה להוכיח את מה שבישראל נקרא אמת דיברתי, וזה אפילו לא כל כך רלוונטי בהיבט המשפטי שם, ואין שום הגנה לדיונים מדעיים וכולי.
האם ניסית לומר במשפט הזה שיש משהו בישראל שהוא טוב יותר מאשר בבריטניה?
כן, חוקי הדיבה בישראל טובים בסדרי גודל יותר ממה שהיה בבריטניה.
יש, איזה כיף שאנחנו חיים פה.
גם בהרבה מקומות אחרים, זה אחד מהדברים המוזרים האלה. כי מה שזה יצר זה שלבעלי ממון יש אמצעי קל להשתיק כל קול שלא מוצא חן ביניהם פחות או יותר.
יפ.
רק על ידי איום דיבה. אם אין לו כסף, הוא פשוט ימשוך את דבריו, וזה קרה להרבה, עיתונאים שמרבים לדבר על זה בעקבות הסיפור עם סיימון סינג ועוד כמה עניינים.
אז טוב שפוצצנו אותם ואפנו אותם מפה.
את המנדט, אוי. אתה קולט שהיינו יכולים להיות אזרחי המנדט הבריטי, חלק מהקומנוולף?
היינו נוהגים הפוך.
אין לי שום בעיה עם זה.
גם לי אין.
בכל אופן, אז כתוצאה מהמשפט הזה נוצר המומנטום הציבורי, המאבק הזה, והוא קיבל גיבויים מהרבה מאוד אנשים שידעו שהמצב הנוכחי בעייתי, ואיפשהו רק חיכו למישהו שיסחוף אותם איתם. אז במשך שנה כבר יש טיעונים בשני בתי הפרלמנט, וועדות המדע והטכנולוגיה היו שותפות מאוד חזקות ונתנו הרבה אינפט לחוקים האלה. והחוקים שלמעשה קיבלו את האישור ב-25 לאפריל, החוק החדש שקיבל את האישור ב-25 לאפריל, כולל הרבה מאוד תיקונים למצב הקיים. אבל שוב, צריך לחכות לתקדימים המשפטיים שיגזרו ממנו כדי לראות מה באמת יהיה ההשפעה שלו בשטח. אז לדוגמה, פרסומים מדעיים, כלומר פרסומים שעומדים בקריטריונים מסוימים של peer review וערכונים מדעיים מוכרים וכולי, הם זוכים להגנה מאוד מאוד גבוהה מפני תביעות דיבה. כלומר, אם פרסמת תחקיר מדעי באיזשהו נושא, אז בגדול לכאורה כמעט בלתי אפשרי לתבוע אותך על תביעת דיבה.
כי זה עבר כאילו כבר את כל הרגולציות של המדע כנראה.
סוג של, כן. Okay. זה נועד להגן מאוד על התהליך המדעי, הם קוראים לזה... כן, פסיק. וחוץ מזה, מה שנקרא Responsible Publication on Matters of Public Interests,
okay.
גם זוכים להגנה נרחבת, לא כמו פרסומים מדעיים פרופר, אבל לצורך העניין המאמר שסינג כתב, שהוא לצורך העניין בהחלט בעל ערך של הגנה על הציבור ומראה את הביסוס שלו בצורה טובה, לצורך העניין, להגן על משהו כזה כבר לא הופך להיות למשחק מחור מראש ולא מאוזן כמו שזה היה עד עכשיו. זה לא שאי אפשר עדיין לתבע אותך, אבל זה נהיה מאוד קשה לתבע אותך על דיבה. וגם נוצרת הבחנה בין אדם פרטי שתובע על פגיעה במוניטין שלו, לבין חברות מסחריות או איגודים מקצועיים, שעכשיו לראשונה חייבים בכתב התביעה שלהם להראות נזק כספי ממשי. במיוחד יש השגה על זה, לא סתם נזק כספי, אלא להראות פרקטית נזק כספי ממשי שיגרם מהתביעה הזאת. ועל ידי זה באמת ליצור איזון מחודש בין ידוע הציבור לבין, כמו שאת אומר, בעלי ממון וגופים עסקיים שיכולים להשתיק מיידית כל טענה מולם.
אבל לא יגרם מהתביעה. הנזק לא יגרם מהתביעה. הנזק יגרם מהמירה.
מהפרסום. סליחה, אולי זה לא היה ברור. חייבים להראות נזק כספי שיגרם מהפרסום. לא סתם אמירה ארטילאית של פגיעה במוניטין או משהו כזה. שוב, צריך לחכות ולראות לאיזה תקדימים משפטיים ייגזרו בזה, אבל אין ספק שהמצב הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה מקודם.
לכיוון הזה. לכיוון השני,
מה זה?
לכיוון השני, יותר קל לך עכשיו לקרוא למישהו חרא של בן אדם, בלי שיתבעו אותך.
לא למישהו, אלא לתאגיד. לאנשים פרטיים עדיין הרבה אוקיי. יותר קל לתבוע על ענייני דיבה.
ייי!
כן.
אנגליה.
לעומת זאת, אם נלך למושבת עונשין קודמת של אנגליה, מרחק רק שני אוקיינוסים משם.
הונג קונג.
בריטניה.
What?
אוסטרליה.
אוסטרליה, אוקיי. Okay. עונשין, שעשית את החלק הזה.
בדוגמה לעד כמה התהליך הזה יכול באמת לגרום להשתקה, ועד כמה דווקא חוקים ומנהגים משפטיים במדינה יכולים להגן מפני האפקט המצנן הזה על ביטוי, אז אוסטרליה באופן כללי בהיבטי תביעה ותביעות דיבה וספקנות ואמירות ציבוריות היא די טובה, המצב הוא די טוב שם. ויש תוכנית של ABC בשם The Checkout, שזאת תוכנית עם ספין צרכני, אבל
The
Checkout, הם כולם מחופשים ללובות כאלה. נו, פקידים בסופר, נו, איך
קופה,
קופאיות.
קופאיות.
מה זה קופאים? אין, זה רק...
קופאיות, קופאים.
קופאים.
עובדי קופות בסופרים.
עובדי קופה בסופר.
בכל אופן, אז זה תוכנית עם פן מאוד צ'יקי וחצוף כזה, זה הספין שלהם. והפרק הראשון שלהם היה נגד החברת תוספי תזונה והוויטמינים סוויסס.
סוויסס?
S-W-I-S-S-E.
That girl's got a sweet ass on her. Sweet ass.
Sweet ass.
What do you want?
אני כנראה הוגה את זה לא נכון.
כנראה.
סוויסס. סוויסס.
סוויסס. יכול להיות.
אנחנו צריכים את אביב, כל הזמן.
כן. בכל אופן, אז בתחקיר שלהם הם נכנסו בחברה הזאת על כמה היבטים, בתור דבר ראשון, כל מיני פרסומות שבה היא אומרת, המוצרים שלנו נבדקו עצמאית, ואז הם הלכו ובדקו, ומצאו שאחוז קובע מהמימון של המחקרים האלה הגיע מהחברה, כאילו, so far, נבדקו עצמאית שלהם.
זה לא אנשים של החברה, בידיים שלהם.
כן.
הם עשו את זה כפרילנס, אז זה עצמאים.
כנאמר חוקי אבל מסריח.
כן.
עוד משהו אבל שחוקי אבל מסריח, זה משהו שערן סגב, friend of the podcast.
הוא באמת חבר של התוכנית.
אה?
גם לפעמים מקשיב.
לפעמים.
כותב לנו שאנחנו טועים לגבי אוסטרליה.
אז הוא נשיא אגודת הספקנים שם, והוא העביר פה הרצאה בספקנים בפאב, שהיא עסקה בדיוק בנושא שאני עומד לדבר עליו, שהתוכנית הזאת, The Checkout, עסקה בו, וזה ה... חוסר הכוח של הגופים הרגולטוריים בנושאי צרכנות. אז לדוגמה, יש את ה-TGA, ה-Therapeutic Goods Administration, שזה טיפוליים או רפואיים.
מהמילה therapy,
okay. שזה לא בדיוק כמו ה-FDA, בערך, והוא מנהל רשימה של כאילו מוצרים מורשים. אממה, הרשימה הזאת היא כאילו... אם מסירים את הרג'יסטריישן שלך, אז אסור לך לשווק את המוצר, אבל אתה מגיש את הרג'יסטריישן בטופס אונליין, ואז יכולים לעבור חודשים לפני שמישהו עובר על זה, ואתה פשוט מקבל את האישור. זה כאילו חסר כל זה.
אז אתה גם יכול לרשום ברג'יסטריישן הזה מה שאתה רוצה בעצם.
כן.
בצורה זו או אחרת, רק עד שמגיעה הרגולציה עובר זמן.
בדיוק.
אוקיי.
ואז בדיוק נוצרים מקרים כמו מה שהם דיברו עליו בתוכנית, שדוגמה, היה מוצר ה-Ultiboost Appetite Suppressant, מוצר דיאטטי, שהתגלה שהוא מכיל רכיבים מסוכנים, איזה קקטוס, אז הסירו את הרג'יסטריישן שלו, אז החברה הזאת פשוט הוסיפה לו זינק או משהו כזה, שינתה את השם שלו והחזירה אותו למדפים עם לייבל חדש. כי הלייבל הזה כן קיבל את הרג'יסטריישן עכשיו, כי זה מוצר חדש עכשיו.
Yep.
אז הם נכנסו בעל זה, והוגשה נגדם איום בתביעת דיבה, שיסירו את הפרק מהרשת, כי זה פוגע במוניטין של החברה וכו' וכו'. אבל מה שקורה כשאין לך את הלייבל או הבריטי, זה שהחברה פשוט אמרה, אוקיי, אז תתבעו אותנו, והשאירה את הפרק, וכאילו אמרה, אנחנו עומדים מאחורי כל מה שאמרנו בפרק הזה, וזה המצב כרגע, הפרק עדיין זמין אונליין וכולי. אז כאילו, אני מקווה שזה המצב שבריטניה גם תגיע אליו, אבל נראה לי שאנחנו צריכים לחכות לכמה שנים של תקדימים משפטיים, לפני שבאמת האפקט המצנן שכבר קיים בתרבות הבריטית, ייעלם לאט לאט, אם הוא באמת ייעלם. שרק לקוות. ועכשיו הגיע הזמן לפינת המתוס ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בדברים שהם יכולים להיות חדשות או ידיעות מדעיות, או דברים אחרים לחלוטין. והם צריכים להחליט מה האמת ומה שקר.
או מה ספק סביר.
או ספק סביר. והפעם... האייטמים נוגעים באנשים שלא הוערכו בחייהם, שנראה לי שכולנו יכולים להזדהות עם העניין הזה.
בגלל שאנחנו בחיים,
למה? אני מוערכת מספיק.
מה?
ברק קיבל עירוך מספיק. ברק מוערכת
בכל אופן. אז אייטם ראשון,
כן,
בחייו ון גוך מחר רק ציור אחד. זה אייטם.
אולי, אולי לא.
אייטם שני. כשאיינשטיין פרסם את תורת היחסות הפרטית, היא התקבלה בזלזול והוא נדחק מכל המעגלים החברתיים של הפיזיקאים עד להוכחתה ב-1914.
זה מלחמת העולם הראשונה.
אכן. אייטם שלישי. קנטור, שהוא ממציא תורת הקבוצות שעליה מתבססת כל המתמטיקה המודרנית, כמעט ללא יוצא מן הכלל, חטף כזה מבול של השמצות אישיות בעקבות פרסום התורה שלו, עד שמילולית הוא איבד את שפיותו וסיים את חייו בעוני, ברחוב ובתת זונה, עד שהוא יידרדר לבית משוגעים ושם מת.
אתה אומר שהוא היה הומלס?
הייתה תקופה שהוא חי ברחוב, זה מה שהאייטם טוען.
יפה.
יפה. ברק.
טוב. מעניין אם יש לך צייר אחד ואז מתמטיקאי ופיזיקאי. יש אחד שהוא שונה שם. מתמטיקאי, כי הוא משוגע. סתם, לא, האמת היא, מתמטיקאים וציירים נוטים להיות יותר משוגעים מאשר פיזיקאים. This is known.
קליסי.
Yes. מנגוך, אני זוכר שהוא כמעט לא מכר כלום, לא יודע אם זה הציור אחד או כלום או שתיים, אבל נגיד שזה נכון שתחפת אותו כי לא היה לך עוד שלישי להשלים. איינשטיין, באיינשטיין הצעיר אני זוכר שצחקו עליו
שהוא ניסה להכניס בועות לבירה.
כן, משהו כזה.
That was awesome.
מה הוא ניסה? להכניס בועות לבירה?
כן, בשביל זה הוא ביקע את האטום, כדי לגרום לבירה שיהיה לה קצף.
הוא עושה את זה בעזרת The Power of Rock. הסרט נהדר.
מה, זה היה ממש כיפי הסרט הזה.
כן.
איזה סרט? למה לא ראיתי?
שנות ה-80.
אין סיבה באמת, אבל לראות את זה.
אוקיי.
ואני זוכר שאיינשטיין באמת היו לו בעיות. אני לא זוכר אם זה היה עם פרטית, אתה אומר. חשבתי ש השנייה הייתה יותר בעייתית. וקנטור, אני לא יודע כלום על קנטור, אבל מתמטיקאי שהשתגע וזה
קנט.
לא, קנטור. למה אתה ככה?
כאילו, למקרה שלא היה ברור מהעובדה שכל המתמטיקה המודרנית מתבססת על זה, כאילו, הוא אחרי מותו, כאילו, כולם העריכו אותו ו...
כן, לא, זה ברור לי שהעריכו אותו מתישהו, אני לא יודע אם, אבל התייחסו אליו בכזה, כל כך נורא.
והפרטת את his general direction.
לא, אני אגיד שהוא בסדר דווקא, ואיינשטיין זה לא, או שזה לא היה חסות הפרטית, או שזה לא היה כזה נורא, I don't know, אני אלך עם שתיים כשקר. כן, אני לא מכיר את השלישי.
ליאורה.
אוקיי, אז ון גוך זה עם האוזן, לא?
ון גוך זה עם האוזן.
מחר רק ציור אחד בחייו, יש מצב. ון גוך מחר רק ציור אחד בחייו, יש מצב. למה היה צריך למכור ציורים בתקופה הזאת?
כדי לחיות.
אבל למה? מי קנה?
היה לו פטרון, שזה אח שלו שמת.
איינשטיין, ב-1914 אמרת?
1914 הייתה ההוכחה הפיזית הראשונה לתיאוריה שלו. הלכו לקוטב הצפוני, אני לא זוכר אם זה הצפוני או הדרומי, וראו בעת ליקוי החמה שהאור מתכופף מסביב לשמש.
אוקיי. הוא היה צעיר אז.
ייתכן שמה שאמרתי זה שטות.
הוא היה צעיר, מה זה? 1914? אולי 4, כי 1914 זה לא הגיוני.
תיאוריית היחסות הפרטית היא מ-1905.
באמת?
יס.
אז הוא היה ממש צעיר.
תוכלי לראות את, ללמוד על הכל בפרק הבא של בקרוב גס.
זהו, אז... אוקיי, ואותו מתמטיקאי, וואו, מסכן, אם זה נכון. טוב, אני גם אגיד שמשהו באיינשטיין נראה לי
לא חכם.
כן, משהו שם לא יושב עד הסוף.
אני אבחר לבחור משהו אחר.
לא חכם, אז אני אבחר משהו, לא, אבל
מה, אתה רוצה לתת לו קלין סוויפ? צריך להוריד את הסיכויים, כי הרי שנינו לא יודעים באמת.
ציור אחד בחייו, אחד ויחיד. רגע, איינשטיין, אבל אחרי זה כן קיבלו אותו לקהילה. זאת אומרת, אתה אומר רק אז הוא נודע חברתית וסנו אותו.
גם ון גוך הוא ערך מאוד אחר כך. הרבה אחר כך.
הרבה אחר כך.
הדוקטור העריך אותו באותו זמן.
דוקטור.
טוב, אני אלך עם ההמלצה של ברק ואני אגיד שאחד הוא שקר.
אחד הוא שקר?
אני לא אמרתי שתגידי אחר, רק אמרתי
שתגידי אחר ממה שאני בחרתי. אבל הוא המתמטיקאי נשמע לי הגיוני, תורת הקבוצות forever, הוא השתגע לגמרי, והוא, כן, למה לא, הוא מתמטיקאי, הוא היה משתגע גם בלי זה.
האמת היא סטטיסטית זה נכון.
כאילו מתמטיקאים בסופו של דבר יוצאים מדעתם ומתים ב... אז ון גוך הוא מחר לא רק ציור אחד, ועכשיו אני טועה.
ועקיבא, מחולי המספרים הרנדומלי שלנו, שהובל לנו על ידי עקיבא, טוען כי שלוש הוא השקר.
שלוש.
שקנטור לא איבד את...
אז מישהו מאיתנו בוודאות צודק.
מישהו בוודאות צודק.
Yeah, you're fucked.
אז נתחיל עם עקיבא שהוא טועה.
נתחיל עם עקיבא. אבל שניכם מסכימים שקנטור איבד את שפיותו. ואתם אכן צודקים. היום חושדים בניתוח מאוחר יותר שהיה לו בייפולר דיסורדר. כל חייו היו לו...
הפרעה ביפולרית?
כן. הפרעה דו-קוטבית.
דו-קוטבית, כן.
כל חייו הוא נכנס ויצא, לא נגיד בתי משוגעים, אבל בתי טיפול נפשיים.
בתי
משוגעים.
בתי הבראה נפשיים. יחד עם זאת הוא היה מאוד פורה מתמטית, והוא הגיע לכמה הישגים מהממין.
יחד עם זאת, כאילו זה סותר. איך הולך ביחד?
בדיוק, כאילו. תגיד מתמטיקאי.
לא, בוא נגיד זה ככה. בתקופה הזאת, בתי הבראה נפשיים, הייתה להם עצמם השפעה מדרדרת על נפשו של אדם.
תלוי איזה, אתה הוא המגניב עם הקרונפלקס.
היום זה נקרא לתשושי נפש.
לתשושי נפש. אז שם, במיוחד אם לא היית עשיר, והלכת לאחד מהבתים מזמינים לפשוטי העם, זה היה מקום לא סימפטי. כנראה שלא היית יכול להיות פורה מחשבתית במקום הזה.
הוא היה עני?
אה?
הוא היה עני?
הוא לא היה עשיר. הוא לא היה עמיד גם.
באיזה שנים עמיד? זה היה?
1830 עד...
במאה
ה-19.
והלאבר שלו?
לא, הוא לא היה הומוסקסואל. אני לא אגיד שהוא היה נשוי באושר, אבל אחד הדברים, היו שני אירועים שבאמת דחפו אותו מעבר לקצה. אחד מהם זה גל של פרסומים בעיתונות המתמטית, שמאוד משמיצים גם אותו וגם את התיאוריה שלו. יחד עם הנימוקים המתמטיים, גם היה את ויטקינשטיין, שתקף אותו על קרקע פילוסופית נטו.
אבל הוא צדק בתיאוריה שלו, בתיאוריית הקבוצות.
אז זהו, צדק במתמטיקה זה מעניין.
הניח את היסודות.
כן, הביסוס שלו היה מאוד פורה, ובפועל היה המכשיר העיקרי שמתמטיקה המודרנית יכולה להתקדם איתו.
אז אמרתי, הניח את היסודות.
כן. התיאוריה שלו היא נהדרת ומדהימה, וכל תלמיד תואר ראשון זוכה להכיר אותה היום. למעשה, כאילו, זה נראה לנו מוזר קצת שהיה צריך להמציא אותה, כי כל המתמטיקה שלומדים עד לדעתי... שנה, עד יכול להיות התואר השני, היא כולה הבסיס שלה זה תורת הקבוצות, זה עד כדי כך השפעתי. אז שני הדברים, אחד זה הכתבות המשמיצות ואותו דחקו מכל החוגים המדעיים, מה שזרק אותו עוד פעם לבית המשוגעים במצב די קשה, ואז הבן שלו מת, מה שדלת טראבלינג בלו,
that's right.
והוא איבד כאילו איבד את כל כספו, ובאמת נזרק לרחוב, ואז גם התחילה מלחמת העולם הראשונה, ואת ימיו הוא סיים לחלוטין מלנורישט בבית משוגעים, וזה. זה די נורא והיום.
זה כל כך עצום.
כן. עכשיו, האם איינשטיין או ון גוך? אז ון גוך אכן מכר מעט מאוד.
לא אחד, אבל...
לא, אכן הוא מכר רק ציור אחד, ומה שהיה אז 400 קרונות. שזה היה מחיר די טוב, זה היה מקבילה היום של...
זה בגללך, אני רציתי להגיד איינשטיין.
שידלת אותי.
כל הכבוד לי.
כן, זה המקבילה של היום ל-1600 דולר, שזה נאה ויפה, אבל באופן כללי ון גוך היה כישלון נורא בחייו.
יפ.
אלכוהוליסט וזה.
כמוני, גם אני יגלו אותי רק אחרי מותי.
כולנו יכולים לקוות, זה קרה. כן, זה קרה, לכולנו יש את החלום הזה. ואיינשטיין, עם כמה שלא מנסים להדביק לו את כל השמועות של זה שניצח את, כאילו, נגד כל הסיכויים, יש את הקטע שכאילו הוא נכשל בתיכון, אבל זה לא, הוא היה תלמיד מצטיין בהכל, וכאילו שהוא נכשל באוניברסיטה, וכאילו שזה, חרטה.
באלג'ברה אומרים.
כן, אז לא, זה כי שינו את שיטת הניקוד, בפועל איינשטיין היו לו חיים דבש, אם שמים בצד את כל הקטע של הנאצים. הוא מעולם לא נודע מאף מעגל חברתי, כולם הכירו בגאונות שלו, הכתבים שלו התקבלו באהדה מטורפת, כולם חיכו למוצא פיו, ובגדול מעולם לא צחקו עליו או נידו אותו או התייחסו אליו בפיקפוק. הוא היה פרודג'י מההתחלה ועד הסוף, וככה הוא גם התקבל.
היה את הבחור הזה עם האתר שאז עשינו את תוכנית המאה?
כן, מייקלסון מורלי.
שנה את איינשטיין.
אז מה, איינשטיין הצעיר זה לא משקף את ה...
לא. אם כי הוא אהב בירה. אני לא יודע אם הוא אהב בירה. אז זהו, אז שניכם צדקתם, ואז ברק הדיח אותך, ואת כבר לא צדקת.
Just like we planned, bro.
כן, תעשה איתו כיף ותצחקו עליי, שאני אישה מודחת.
זה מה שהרגע עשינו.
אני יודעת שזה מה שעשית, אבל המאזינים לא רואים.
Great show.
מאזינים מדיחים פה, יש פה הדרת אישה.
הדרת אישה.
הדרת אישה.
זה המתאים הדתי.
בכל אופן, אז תודה רבה לשניכם. תודה רבה לאיינשטיין.
סליחה לכל הדתיים.
כמו כן,
אנחנו מקליטים בשבת. אנחנו עשינו שלום וברוכים הבאים, אני לא זוכר.
עשינו. ועכשיו נעשה להתראות.
להתראות.
ברוכים
היוצאים.
ברוכים ההולכים. ביי.
שלום, ביי ביי.
Fuck out of my house.